שלום לכל החברים היקרים, אנחנו נגיד כמה מילים, לא הרבה, לכבוד פרשת בו. דרך אגב, היום נפטר יהודי שאני מאוד אוהב אותו, יורם תיארלב, שכתב מלא שירים עבריים שמלא אנשים מכירים. זה לא קשור לשיעור, אבל מה שהפליא אותי, שהוא כתב את אחד השירים המפורסמים על עצמו. שם השיר, ההר הירוק כל ימות השנה, שרבים מכירים אותו. והוא מתחיל במילים, פקחתי את עיניי, היה אז חודש שבט. ראיתי מעליי ציפור קטנה אחת, הותחל את השמיים וענן יחיד, וראיתי את ההר הירוק תמיד. והכוונה היא שהוא נולד בקיבוץ יגור. קיבוץ יגור, אתם יודעים איפה זה. אתם יודעים וזה קיבוץ יגור. קיבוץ יגור הוא קיבוץ שנמצא למרגלות הר הכרמל, מצידו המזרחי, לא לכיוון הים. סמוך למושבה יוקנעם, ששם נמצא הרב גבריאלי הרבה פעמים. אל תשכחו ששני רבנים מהישיבה גדלו בחיפה, בהר הירוק תמיד. הרב גבריאלי, הרב בניה. אז הוא נולד בקיבוץ יגור, והוא נולד בחודש שבט. אז לכבוד שהיה 70 שנה לקיבוץ יגור, אז הוא כתב להם שיר. זה נחמד שיש לך מהקיבוץ משורר. ואז הוא כתב לקיבוץ את השיר, פקחתי את עיניי, היה אז חודש שבט. והנה הוא נפטר בחודש שבט, היום. וכתוב בחז"ל שהקדוש ברוך הוא ממלא שנותיהם של צדיקים. אז אנחנו רגילים שצדיקים זה אנשים עם זקנים שיודעים את כל התורה כולה. אבל בדור של עם ישראל, בדור הגאולה, דורות התחייה, יש כל מיני צדיקים. ויורם תיארלב הוא סוג של צדיק. מפני מה הוא סוג של צדיק? ושהוא קיים את מצוות והגדת לבנך. באיזה דרך הוא קיים את המצווה הזאת? הוא כתב הרבה מאוד שירים של ההיסטוריה של הציונות, כמו בבוקר לך משנת הרלך עד בציר הענבים יצאו מיפו אל סוסים חמשת הרוכבים הבלד על פתח תקווה, או למשל גבעת התחמושת, ושתיים, שתיים ושלושים, בבית הספר לשוטרים, זה גבעת התחמושת. או למשל, הוא כתב את השיר היפה, ארצנו הקטנטונת, ארצנו היפה, מולדת בלי קוטנת, מולדת יחפה. או הוא כתב את השיר, קום ויתהלך בארץ, בתרמילו ומקל. או למשל, הוא כתב את השיר, במקום שאליו אני הולך, וכולי. היה לי חבר, היה לי אח, רושט ליד. היה לי חבר, היה לי אח, אני אחיך, אל תשכח. זאת אומרת, הוא חיבר המון שירים שקשורים, זה לא, במקרה זה לא קשור לסורה, המון שירים, הוא חיבר את השיר בלד על בן גוריון ועל הרצל. בקיצור, אדם נפלא, ולפני כמה שנים, בעודי משוטט בסטימצקי, ואני רואה ספר על פרשת שבוע של יורם תיארלב. עכשיו, אני לא אגיד לכם שזה בדיוק לפי כל המסורת, זה כזה. צריך לדעת שהוא נולד בקיבוץ. זאת אומרת, הוא לא נולד לחינוך שאתם נולדתם אליו, אבל לחינוך של קיבוץ, של קיבוץ יגור. אבל, ומתוך, אבל הוא היה מלא קשר למורשת של עם ישראל, עד שהוא כתב ספר, פירושים שלו על פרשת שבוע. פעם אחת שמעת, לימים שמעת אומר שהוא שמע שיש רבנים שמציצים בספר שלו כשהם מכינים דרשות לבית כנסת. אני לא בטוח כמה רבנים יש כאלה, אבל לפחות הוא אמר את זה בתמימות ובפשטות. חוץ מזה, פעם אחת הסתובב ספר בספרייה של הישיבה, שאני חושב שהוא נמצא כנראה בית המדרש הישן, פתגמים שהוא אסף מכל הספרות היהודית, לפי נושאים. זאת אומרת, הוא היה מאוד מחובר גם ליהדות, גם לציונות. מיליוני שירים, מלשון גוזמה אני אומר. והשירים שלו, הוא לא מלחין, הוא כתב אותם. השירים שלו תמיד הם מאוד, הוא בא מוחלט, הם מאוד מאוד נעימים ויפים. אז כדאי לכם היום לשמוע רדיו, אחר, תמיד איך ישמיעו הרבה שירים שלו, לא תמיד כדאי לשלוח את הרדיו, הפעם כדאי. הדבר המעניין הוא, כן, שהשם משפחה שלו, יורם תהר לב, לב טהור, אמרה לי אלוקים. ממש מעניין, אני מבין את השם המשפחה הזה, חבל שאין לכולנו את השם המשפחה הזה. טוב, עד כאן דברי זיכרון ליורם תהר לב. זה לא חלק מהשיעור. לצנזר את זה? אוקיי, ממשיכים. עכשיו מתחיל השיעור. אז הרגע של יציאת מצרים הוא רגע שקשה לאחוז בו ולא ברור מה היה בו. והרבה שנים ניסיתי לתאר לעצמי את הפסוקים, לראות מה קרה שם, וראיתי שאני לא מצליח. אז יכול להיות שעוד כמה שנים אני אגלה איזה פירוש שלא ראיתי, יש הרבה כאלה, ואני אמצא מי שיתייחס לזה, אבל כרגע השיעור שלי יהיה רק בגדר שאלות. כן. תשובות, לא תקבל, אולי. בעצם אפשר להגיד שזה מתאים, כי הרי אנחנו יודעים שמה עושים בליל הסדר. שואלים, ולא עונים תשובות תמיד. אז בואו נשאל, זו שאלה אחת כללית, זה לא עכשיו 20 שאלות. תראו, בפרק י"ב, פסוק, בפרק י"ב, הקדוש ברוך אומר למשה להגיד לעם ישראל, להתכונן לאיזה לילה מיוחד. מה הולך להיות בלילה הזה? כל משפחה רוכשת לעצמה תלה. תלה. תלה זה חיה מאוד חמודה. סה, בלשון המקרא. ומה הולכים לעשות עם התלה הזה? הולכים לשמר אותו במשך כ-4 ימים בי' בניסן, ובי"ד בין הארבעים הולכים לשחוט אותו, לתת את דמו על פתח הבית, על המזוזות ועל המשקוף, ואז לעשות סעודה, סעודה משפחתית, שאתם קוראים לה היום על האש. כמו שכתוב כאן, צלי אש, גם בצורה מאוד מיוחדת, לא חותכים את הבשר. ראשו על קרעה ועל קרבו, כלומר, שהעשה הזה יהיה צלוי באופן שלם. קוראים לזה בלשון חז"ל מקולס. כלומר, מפשיטים את האור וצולים אותו כמו שהוא. איך אפשר לצלות ככה בשר? תוכבים שיפוד מאחוריו אל פיו, וצולים אותו על האש. בסדר? ויש פה דבר מאוד מעניין. בסוק י"א כתוב, וככה תאכלו אותו. בדרך כלל, אימהות מאוד מאוד לא אוהבות כשהבנים אוכלים בעמידה. למה אתה עומד? תשב, תאכל כמו בן אדם. ככה שומעים בכל הבתים כמעט. אבל פה כתוב לאכול בעמידה, או כמעט בעמידה. כתוב כאן, וככה תאכלו אותו. מותניכם חגורים, נעליכם ברגליכם, ומקלכם בידכם. כלומר, תגידו לי במילה אחת מה הציווי פה. מוכנות. דריכות, למה? להליכה. לא יודע מה, להליכה. ואכלתם אותו בחיפזון. קשה להבין, הרי לא הכוונה לאכול מהר. זה לא טוב לאכול מהר, שהאכילה מהירה. לכן אל תפרשו את זה עכשיו, ואכלתם אותו בחיפזון. אלא הכוונה, ואכלתם אותו בחיפזון. באופן של חיפזון, בדריכות. אוכלים אולי, לא עושים לאט, לא עושים הרבה, כמו שצריך לאכול. אבל באופן של דריכות ומוכנות. מזה אני מבין, למה צריך להיות דרוך עד כדי שהנעליים ברגליים, כמה זמן לוקח לנו נעליים? מזה אני מבין, זכורני, כאשר הייתי חייל, והייתי במוצב, הייתי במוצבים בלבנון, בימי לבנון, של טרם היציאה מלבנון, אז מחלקת החי"ר במוצב הייתה ישנה, החיילים היו ישנים, עם נעליים, פשורות, נעלי צבא, ישנים. אסור להוריד את הנעליים. כי אם יהיה תקפת מוצב, מה אתה עכשיו תתחיל להכניס את הרגל לנעל צבאית? שזה הדבר שהיה הכי קשה בצבא. אז אתה צריך להיות דרוך ומוכן ולצאת מיד. בסדר? אז אם הנעליים ברגליים, סימן שאני מבין, אני מבין מכאן שהיציאה יכולה להיות מאוד מאוד מהירה. וחייבים להיות מאוד מוכנים. בסדר? אבל אני מדלג לפסוק כ"א. פסוק כ"א זה כבר פרשייה חדשה. זה כבר לא הדיבור שהשם למשה, שקרא עד עכשיו היינו בו, אלא כתוב, ויקרא משה לכל זקני ישראל, ויאמר אליהם. זאת אומרת, משה קורא לזקני ישראל, ובעצם הוא ספר להם את מה שהשם אמר לו. עכשיו, משום מה לא כתוב פה את כל מה שהשם אמר לו, גם לא ציפיתי. לא צריך לחזור ולהגיד. הקדוש ברוך הוא אמר את זה למשה, שאני צריך שהתורה תחזור לי על הכל. אז כתוב כאן רק תמצות, כן? למרות שאני מתפלא גם על התמצות, כי הייתי מצפה שיהיה כתוב לי, וכמה משה לכל זקני ישראל, והוא אומר עליהם את מה שהשם אמר לי. ככל אשר השם ציווה אותו. כאשר דיבר אליו השם. אבל משום מה בחרו להגיד משהו מסוים. ומשום מה בחרו בדברים שהם טיפה שונים. זאת אומרת, לא רק שבחרו משהו, אלא בחרו משהו טיפה שונה. למשל, תגידו לי מה שונה. כתוב כאן, ולקחתם אגודת אזוב וצבלתם בדם אשר בסף. לא כתוב כאן על כל הכבש ועל כל הזה ועל שחיטה ועל זה. כתוב כאן רק על הנתינה על הדלת. וגם כתוב כאן, ולקחתם אגודת אזוב. זה לא היה מקודם. מקודם היה כתוב. היה כתוב. ולקחו מן אדם ונתנו השתי המזוזות. כאן כתוב, לקחתם אגודת אזוב. מה זה אגודת אזוב? אזוב זה צמח. דרך אגב, לפי רוב החוקרים, אזוב זה... מאוד טעים, מאוד טעים. מה? זה אתה. אוקיי. אזוב זה צמח הזעתר, לפי רוב החוקרים, לפי הרס"ג. לא, התבלין זה אתה. אתם מבינים את זעתר, אתם יודעים מה זה. זה מאוד טעים. התבלין, יש בו הרבה דברים נוספים. אבל האוריגינל זה, הדבר המרכזי זה צמח הזעתר. זה האזוב. אגודת אזוב זה מברשת של קלחים, גבעולים של אזוב. אתה טובל את זה בדם, אתה נותן על ה... הדבר הראשון, פה הוא מדבר על אגודת אזוב. מקודם לא דיבור. בסדר, זה לא הבדל, זה קטן. אחרי זה כתוב ככה. ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר. רק שנייה, רק רגע, רק שנייה אחת. מתי אוכלים את הבשר? במצווה שהשם אומר למשה כתוב, אכלו את הבשר בלילה הזה. לא כתוב שעה מסוימת בלילה, בלילה. כתוב שצריך לאכול את הדרוכים. עכשיו פתאום... אומרים, ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר. אז רק רגע. אז אם בעצם, כמה זמן זה לילה? זה הרבה זמן. לילה בחודש ניסן, לילה זה 12 שעות. אז הלילה עוד ארוך. אז למה צריך, אז מה השאלה שאני רוצה לשאול? שאלו אותי.
מתי בדיוק בלילה?
אני רוצה שאלה של סתירה. אבל היא קשורה לשאלה שאתה שואל. שאלו אותי. מה, אתם חייבים לשאול? כי אם אתם לא יודעים שאלו, אז כנראה זה לא שאלה. אז הלכתי ישירו. סתירה, לא סתירה ממש, אבל אי מובנות.
בין מה למה?
בין וככה תאכלו אותו, לבין אתם לא תצאו איש פתח מתו עד בוקר.
אם הם אוכלים אותו בשביל
זה,
למה לא?
או לשון אחרת.
אם הם לא הולכים לצאת, למה
לאכול אותו?
בדיוק, זאת אומרת... אתה אומר לנו, מצד אחד אתה אומר לנו, יכול בדריכות עד כדי שהנעליים ברגליים. אבל למה אני אשים נעליים ברגליים? אם כתוב לי, אתם לא תצאו איש פתח ביתו עד בוקר. מה אני, האיש הישראלי, ששמעתי, אני לא יודע מה כל אחד שמע שם, כי אמרתי לכם, פרשייה אחת זה כתוב שהשם אומר למשה, פרשייה שנייה כתוב שמשה אומר לזקני ישראל. אני לא יודע בדיוק את היחס ביניהם. אבל יכולה, נגיד ש... כולם שמעו את שתי הפרשיות, כמו שאני קורא את שתי הפרשיות. אז מה אני אמור להבין? אני אמור להבין שיוצאים בכל רגע, והוא לא צפוי הרגע הזה, ולכן צריכים דרוכים. מצד שני אומרים לי, שלא יוצאים איש בטח ביתו עד בוקר. אז זה... זאת שאלה אחת. מה זה? שאלה נוספת. עכשיו נעבור לקרוא את תיאור יציאת מצרים שקרה בפועל. כאן יש לנו כאן דיבורים על הלילה הזה. עכשיו בואו נראה מה קרה בלילה עצמו. בפסוק כ"ט כתוב ככה: ויהי בחצי הלילה, והשם יקרא כל בכור לארץ מצרים. רק אני רוצה בכל זאת לתרץ תירוץ מסוים. אפשר להגיד, ואתם לא תצאו איש בטח ביתו עד בוקר מעצמכם. אתם מעצמכם לא תצאו איש בטח ביתו עד בוקר. אבל יכול להיות ש... כן, אתם מבינים? ואתם, אל תצאו, מה שנקרא... לא יודע, מישהו יגמור לאכול את הבשר ויגיד, אני הולך עכשיו, כמו שלפעמים אני רואה אנשים, אני הולך לשן סיגריה בחוץ. כן? אל תצאו איש בטח ביתו, עד בוקר.
עכשיו רצה למנוע עישון כנראה.
כן? איזה עישון? בכל מקרה, אתם לא תצאו איש בטח ביתו עד בוקר, זה אתם. אבל יכול להיות שהכל יקרא לכם, מישהו יקרא לכם. לכן מצד אחד אתם תהיו דרוכים. כי אתם לא תצאו איש בטח ביתו עד בוקר.
מי אמור לקרוא?
לא יודע. הכל הקורא.
למה? רשום פה שהם צריכים להיות דרוכים
ולקחת להם להליים? כן, כתוב.
כשאתה שאלת את המשל מהצבא שצריך
עד, לא הבנתי. לא, זה כתוב פה, הנה.
איזה
פסוק? כתוב פה. פרק ב' פסוק י"א. הרבה שנים לפני שהיה צבא, כן? אז מצד אחד, אז אני אומר, אז אולי אתם לא תצאו מיוזמתכם, אבל מי, אני לא יודע, יכול להיות שמשהו יגרום לכם לצאת אחר, לא אתם מיוזמתכם, תהיו מוכנים. זה נותן תחושה מאוד קשה, יש פה איזשהו משהו מאוד, יש פה סרט אימה.
אולי הוא רוצה בעצם שהם ירגישו את הנס, זה הלילה שמתו כל הבכורות של המצרים, אז אולי הוא רוצה כאילו ש... אם הם היו בשנתי בבית יושבים והם יודעים שלא יקרה להם כלום, אז הם היו פחות מבינים את גודל הנס מאשר שהם בתוך הבית, קצת לחוצים, יודעים שמשהו קורה בחוץ, אסור לצאת, ואז כאילו מרגישים קצת את ה...
זאת אומרת, אני אתחבר למה שאתה אומר, שיש פה איזושהי תחושה שמשהו גדול, לא יוצאים, יקראו לכם, תהיו דרוכים. יש פה איזו תחושה...
שהפסח לא יהפוך להיות משהו כמו... עכשיו אני סתם עושה על האש איזה כבד, עכשיו דופק איזה כבד.
יפה. אתה מחזק את... אני מחבר את שני הדברים שלכם. זה לא סעודת על האש.
עם שתייה.
את זה תעשו בישיבה 50 אלף פעמים, לצערי. אלא... מה? לא, אני לא יודע שמחכים ככה בזמן, ובסוף מקבלים איזה חתיכת פיצה. שמע, מה כאילו זה?
אתה בוא לנתניה? וואי, וואי, וואי.
סליחה, זה פה זה בדרום. הדרום הרבה יותר יודעים לעשות על האש מאשר הצפון.
תבוא, אנחנו לא מביאים מנגל קטן. שעושים על אש מביאים 2-3 מנגלים, רואה אחד ארוך. ככה כולם מקבלים...
עוד יותר גרוע.
נתניה קומבינטור. תראו אותנו ככה.
אז תחיה לו פה שנה הבאה, כדי למה את החבר'ה לעשות על האש.
לא, אני לא עושה על האש, אני מאלה שמחכים ואוכלים. אבל אני יכול להביא איתי איזה חבר, זהו. יש לך מנגל.
תביא כמה חברים, צריכים פה אנשים. טוב, בקיצור. אני מתחבר למה שאמרתם. בעצם הקדוש ברוך הוא אומר, זה לא סעודת על האש, כאילו, לא שזה משהו חשוב, אבל הוא אומר, זה לא סעודה רגילה, תהיו דרוכים, וגם יחד עם זה, אתם לא יוצאים מיוזמתכם, משהו כזה. אוקיי, מה קורה בזה? באים בחצי הלילה. השם יקע כל בכור בארץ מצרים, בכור פרעה יושב על כיסאו, עד בכור השביע אשר הבאת הבור. לכל בכור בהמה. ויקום פרעה לילה, הוא וכל עבדיו וכל מצרים, ותהי צעקה גדולה למצרים, כי אין בית אשר אין שם מת. ויקרא למשה ולאהרון לילה, ויאמר קומו צאו מתוך עמי, גם אתם, גם בני ישראל, לכו עבדו יותר, גם צונכם, גם בקרכם, גם אשר... זהו. כן, עד כאן שמענו על הנהגה מול הנהגה. פרעה מול משה ואהרון. אבל מסתבר שלא רק... פרעה מול משה ואהרון, אלא פסוק הבא, ותחזק מצרים, מצרים זה העם המצרי, על העם, פשטות הכוונה עם ישראל, תחזק מצרים על העם, למהר, אשלך מן הארץ. כי אמרו, כולנו מתים. יש לי שאלה, למה אמרו כולנו מתים? רק הבכורות מתו.
לא יודעים אבל.
הם לא יודעים. אמורים, אולי עכשיו כולנו נמות, בעקבות אחרי הבכורות, הבכורות זה רק ההתחלה. אפשר להגיד ככה, אפשר להגיד יותר מזה. הם הרגישו שהם עומדים למות.
הרגישו את מלאך המוות.
הם הרגישו את מלאך המוות. אתה יכול לקרוא לזה ככה. הרגישו את המוות. כן, עלה מוות בחלונם. הם הרגישו את המוות. כלומר, הרגשה היא לא רק הסקת מסקנות שכלית. אם הבכורות מתו, אז אולי גם עוד אנשים. אלא הרגשה היא הרגשה בגוף, בנפש. כולנו מתים. אז הם אומרים, יש לחץ. עכשיו יש לנו בעיה. יש לנו בעיה. כי אני פסוק למד ג' הייתי עכשיו. יש לנו בעיה. אז יוצא שהמצרים דוחקים את עם ישראל לצאת. מותר לעם ישראל לצאת? לא ברור. אבל אולי זה כן מותר, כי אולי זה... לא יצאנו מיוזמתנו, אבל יש פה איזשהו משהו שקוראים לצאת. יש כאן ערפל. עכשיו כתוב כאן ככה. וישא העם את בצקו טרם יחמץ. משארותם צורות בסמלותם על שכמם. אני מדלג שני הפסוקים הבאים שמספרים לנו דבר שלאו דווקא היה עכשיו. אבל התורה מאוחרת לציין אותו על הנושא של כלי כסף וכלי זהב. אני מדלג על זה. כתוב לנו כאן שני פרטים. כתוב לנו כאן שהעם ישראל יוצא עם בצק שלא יחמיץ, כלומר בצק שלא תפח. וגם כתוב שהמשארות, מה זה משארות? קערות. קערות עם מה? עם מזון כלשהו, עם מצות או עם בצק, לא יודע. צרורות קשורות בשמלות על השכם. כן, ככה הם היו... אנחנו לא... כן, כתוב, ויסע עם צקו. כן, לכאורה נוסעים כדי לצאת, אבל תכף תראה מפורש. פסוק למד ז', ביישום נסעים לרמסס, סוכותה, כ-600,000 רגלי, וגם ערב רב עלי איתם וכו'. פסוק למד ט', ויופו את הבצק אשר הוציאו ממצרים. זו הפעם הראשונה שכתוב שהם יצאו ממצרים. את הביטוי הזה, כן, כתוב שהם עשו. ויפו את הבצק אשר הוציאו ממצרים עוגות מצות. כלומר, הם עפו אותו, איפה הם עפו אותו? לא במצרים. אלא יצאו ממצרים. עפו את הבצק שהוציאו ממצרים כבר מחוץ למצרים, במדבר איפשהו. הם עפו אותו באופן של עוגות מצות, כלומר, עוגות מצות זה מצה עגולה, כי לא החמיץ, כי לא חמץ, כי לא החמיץ. כלומר, הם הוציאו בצק שלא החמיץ, יצאו ממצרים ועפו אותו בדרך, כי לא החמיץ. כי גורשו ממצרים ולא יכלו להתמהמה, וגם צידה לא עשו להם. כלומר, כאן התברר שצדקה ההדרכה, צדקה ההדרכה, להיות עם נעליים, ועם חגור, ועם מקל. למה? כי כתוב כאן שהם גורשו ממצרים. כלומר, יציאת מצרים לא הייתה יציאה, הייתה גירוש. ידוע שבישיבה שלנו, אני לא משתמש בלשון גירוש גוש קטיף. לא תמצא אותי אומר את המושג הזה, חוץ מהרגע. אני מתנגד לו, למושג הזה. בגלל הביטויים, בגלל גירוש ספרד, גירוש מצרים. אבל כן אפשר לבוא ולהגיד שכאן לא מתואר. לא מתואר. כן, המילה גירוש היא מילה קשה בכל מקרה.
התמכרות לתורה, זה אותו דבר כמו
שאתה
גירוש
ל... אבל מילה גירוש זה קונוטציה לא חיובית.
אני שמעתי את המשפט שכל מילה, גם כמו התמכרות זה לא מילה רעה, רק נוסיף שמי ניסינו על כל, תגיד התמכרות לתורה, זה לא שם, אתה מבין? כל עניין של מה אתה מחבר אחר כך.
יפה. יפה. בכל מקרה, כאן יציאת מצרים מתוארת כגירוש של מצרים, ולא יכלו להתמהמה, וכיוון שלא יכלו להתמהמה, טוב היה שהנעליים היו ברגליים, כי מי שהיה צריך להתחיל לחפש את הנעליים שלו מתחת למזרון, אז הוא, לא יודע, כתוב כאן, אז לא יודע מה שזה היה. אני לא יודע, אני לא יודע.
יכול להיות
שאלה
מזה משהו קרה שלך.
או שהיה להם מותגים שלהם. אני לא יודע. יכול להיות. מנעלים היו. בכל מקרה, לא יכלו להתמהמה, וגם צעידה לא עשו להם. כלומר, באמת, מתואר כאן גירוש שבו אין הספק להכין צעידה. אין זמן להכין צעידה. משתמע שאין זמן לאפות את המצות. ולכן התורה מדגישה, מה הקטע שהם יצאו עם בצק? מתי אתה יוצא עם בצק? כלומר, כי אין זמן לאפות את הבצק, אפילו לאפות את הבצק לא הזמן, או שלא הזמן להכין צידה, ו... אז חלק מהשאלה. אבל עכשיו אנחנו אמרנו שזה לא בדיוק שהיה להם את כל הלילה, מה שאמרו להם זה ככה, לפי מה שחיברנו את כל הפסוקים, יוצא, שנאמר להם משהו כללי שלא יצאו מהבית עד בוקר. אבל בכוונה היא, כמו שאנחנו הסברנו כדי לתרץ, אנחנו הסברנו שהם לא יצאו מיוזמתם. כאילו, כמו שאמרתי, לנשום אוויר צח. זה אתה לא עושה. או סתם ככה, כמו שאתם אחרי הסעודה בליל שבת, אתם הולכים לעשות סיבוב פה, באשדוד. כן? מי שלא הולך לעונג שבת. אז שמה זה לא, עד יצאו עד בוקר, אלא אם כן משהו יגרום לכם לצאת, ולא אמרו מה יגרום לנו לצאת, ועד כדי כך תהיו דרוכים, למרות זה, והנה זה מוצדק, כי היה איזשהו גירוש, ולא נתנו לאנשים להישאר בבתים, היה שם גירוש. בקיצור, יש כאן, סביב הלילה הזה, יש המון ערפה, זה לא נראה לילה פשוט. אם אנחנו מוצרים שעם ישראל יוצא בשירה וריקודים, ולא יודע, משה אומר, אתם מכירים את הסדרה של ערוץ מאיר על להיות ארץ גושן? זה בזמנכם? זה כאלה, זה לא, כאילו.
זה היה כאן, זה היה
כאן. על להיות ארץ גושן.
צעירה מדי, נראה לי.
לא, להפך, זה, אני לא מכיר את זה, אני מכיר את זה בגלל שזה, שהילדה שלי הקטנה שלי רואה את זה. אז לכן לא יודע אם זה...
זה היה קיים.
מה?
זה היה קיים.
וראיתם את זה. אז אני, וזה נגע, בסוף יש שם יציאת מצרים? לא, אז אולי, אני לא רוצה...
עד היום, אז
אני עדיין מה. אז בעלילות ארץ גושן, בטח יכולים לצייר שכל הגיבורי הסדרה נפגשים ויוצאים בשמחה עם המורה שלהם שם, אתם זוכרים? היה שם איזה מורה כזה. אני יותר מכיר את זה כעת. אבל לפי הפשט, לפי הפשט נראה שיציאת מצרים הייתה אירוע מאוד קשה, מיירה, עם מאומה, לא פשוט.
בעצם יצאו בלילה בפחד.
יצאו בלילה בלחץ, פחות בלחץ. ואתה מוסיף פחד. ובואו נצדיק את מה שאתה אומר.
נשמע מלחיץ.
מה?
נשמע מפחיד.
ובואו נראה שהפחד שאתה אומר הוא פחד אמיתי. יש דבר מאוד משונה במכת המכרות מכל המכות האחרות, או לפחות מרובן, מחלקן. בחלק מסוים מהמכות, התנ"ך מדגיש שעם ישראל לא ספג את המכה בכלל. זה מתחיל בערוב, שכתוב שם, בערוב פעם ראשונה כתוב.
גם בדם.
בדם זה מדרשים. אנחנו נלך לפי הפשט, ובפשט כתוב, ושמתי פדות בין עמי ובין עמך לגבי הערוב. אחר כך לגבי הדבר כתוב, שלא מת, יפלא השם בין מקנה ישראל ובין מקנה מצרים, ולא ימות מבני ישראל דבר. ואחר כך במכת הברד כתוב, סליחה, במכת החושך כתוב, לכל בני ישראל היה אור.
כל המקום.
מה? אבל אני הולך לפי הפשט. ומה כתוב במכת הבכורות? בדיוק הפוך.
למה? כתוב שהוא פסח על מדתות ישראל.
אבל לא, אבל מה זאת אומרת פסח? אבל משתמע שיש, כשצריכים לעשות איזושהי עשייה מיוחדת, בדיוק, כדי להינצל מהמוות שיורד על מצרים. זאת אומרת, לפי פשוטו של מקרא, כל הסעודה הזאת היא בעצם באה ליצור מרחב מוגן, אקס-טריטוריה, שבה מי שנכנס לבית לא נפגע. זאת אומרת, זה מקלט. הבית הזה שמתואר כאן בהרחבה הופך להיות מקלט, ומי שלא יהיה במקלט הזה, הוא בעצם יכול להיפגע. למה? כתוב כאן ככה, מפורש. ועברתי בארצם עד על הזה, והקיתי כל בכור. מאדם עד בהמה. והיה אדם לכם לא תל הבתים, ראיתי את אדם, פסחתי עליכם. זאת אומרת, בעצם זה גם אתם אתם צריכים להיפגע. ובהתאם לזה מובן, גם תראו איך זה כתוב בצורה, בפסוק המקביל כתוב בצורה יותר דרמטית. ועבר השם לגוף את מצרים. וראה את הדם על המשקוף. פסח השם על הפתח, ולא יתן המשחית לבוא בתחילים לגוף. הפסוק הזה משתמע שמי שהורג בפועל זה לא הקדוש ברוך הוא, אלא יצור ששמו המשחית. המשחית בא להיכנס אל הבית שלכם, אבל הקדוש ברוך הוא רואה את הדם, ואז הקדוש ברוך הוא בעצם נעמד בפתח של הבית, ולא ייתן, מי? הקדוש ברוך הוא, את המשחית, אבל בתחילון עם גוף. כלומר, שהקדוש ברוך הוא בעצם מגן על הבתים שעושים בהם את המעמד הזה של הפסח והדם.
כן היה בהם את האפקט של הפחד בבתים
האלה. זאת אומרת...
לא היו בטוחים כאילו...
זאת אומרת שיש כאן איזושהי אמירה שעם ישראל אמור להיפגע כמו המצרים. אלא אם כן, אתה נכנס למקלט בטוח. ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר. והדבר הזה יחזור גם במין מצווה לדורות, שאחר כך כתוב, על פסח כתוב, פסח דורות כתוב, בבית אחד יאכל או תוציא מן הבית, מן הבשר חוצה. יש כאן איזשהו עניין שישאר לדורות. וגם אתם יודעים שמצוות הדם על הבתים, איך היא מתגלגלת בדורות אחר כך? מזוזה. ומה זה מזוזה? מזוזה זה כביכול, ככה רואים את זה בכל מיני מקומות בחז"ל, שומר, שם שדאי על המזוזה, נכון? שם שדאי. שומר דלתות ישראל. אתם זוכרים שהייתם קטנים, וסיפרו לכם סיפורי אגדות חז"ל, כעסו חכמינו וכל מיני כאלה, על האונקלוס הגר, נדמה לי אונקלוס, שהוא התגייר בגלל שהוא שמע את הפירוש הזה, שבכל העולם, העם שומר על המלך. ופה המלך, ככה הוא התגייר. ופה המלך, שהוא הקדוש ברוך הוא, שהוא המזוזה, שזה השכינה, היא שומרת על הבית. אז אתם רואים, זה מתחיל מכאן. ולכן אנחנו לא מבינים מה קורה פה. מדוע עם ישראל אמור להיפגע? הרי ראינו שבערוב הוא לא נפגע, בדבר הוא לא נפגע, בערוב הוא לא נפגע. אבל מפלי קשר, מה פתאום? הקדוש ברוך הוא, יש פה את הטובים, יש פה את הרעים.
כמו שהאריה היה קופץ על המצרים, למה? ולא על ישראל. אותו דבר גם פה, למה צריך לעשות את זה? סמל.
אתה קורא לסמל, לא משנה מה זה, אבל זה בדיוק מה שאני שואל. תשובה. התשובה היא, אני צריך 5 דקות לסיים, אנחנו נעשה, נגיד משהו, אבל זה רק, אמרתי שאני לא נותן תשובות היום, רק כיוון. אתם צריכים להבין שאותו חצות ליל, זה לא עכשיו, יציאת מצרים זה לא אירוע פוליטי שעכשיו פרעה נשבר ומשלחים את עם ישראל. זה לא אירוע לאומי שעם ישראל עכשיו יוצא לחירות, אלא זה אירוע רוחני שמתמצא במילים ועברתי בארץ מצרים, לדוגמה, או כמו הפסוק, ויאמר משה כה אמר השם כחצות הלילה, אני יוצא, מה זה יוצא? מתגלה, אני יוצא בתוך מצרים, השם מתגלה במצרים. כלומר, הקדוש ברוך הוא מתגלה, כמו בהר סיני, כמו בשירת הים, 3 פעמים הקדוש ברוך הוא התגלה בספר שמות. במעמד הר סיני? לא, אין בעיני העם. במעמד הר סיני? בשירת הים? קריעת ים סוף? קריעת ים סוף? וביציאת מצרים. וברגע הזה של... ברגע הזה, שימו לב טוב, הגילוי יותר... מבין שלושתם, מה הגילוי היותר גדול? שניכם טועים בעיניי. ואיך אתם הייתם צריכים לדעת שאתם טועים? כי אם אני עכשיו נמצא בפרשת בו ומראה לכם שיעור על זה, אז ברור שאני רוצה להגיד, זה כמו... אבל אני אומר את הדברים בשם צדיקים, בעיקר בשם הרב לוי נחמני, המקובל, וזה צריך שיעור ארוך להסביר, למה מעמד הר סיני זה הגילוי הכי נמוך. והכלל אומר ככה, ככל שאתה יותר מבין את השם, כנראה הוא מתגלה אליך בצורה יותר מצומצמת. אם אני לא מבין, זה גילוי יותר גדול. ביציאת מצרים, במעמד הר סיני, הגילוי של השם הביא לי השגות של נבואה ועשרת הדיברות, אז השם בצמצום. קריאת ים סוף, הגילוי של השם הביא לי את שירת הים, פחות ברור מ... עשרת הדיברות, אבל גילוי, זה יותר בצמצום. אבל יציאת מצרים זה הגילוי הכי גדול של הקדוש ברוך הוא. גם לדורות עולם, ליל יציאת מצרים יהיה תמיד גדול וגבוה מכל הלילות של השנה. לילה כיום יאיר. בסוגריים, לילה כיום יאיר, גם הסבירו לנו למה אין סתירה בין כחצות הלילה לבין עד בוקר. כי פירוש הדבר שהיה בוקר מבחינה כמעט מציאותית ריאלית בחצות לילה, וזה נושא בפני עצמו, לא נדבר על זה עכשיו. אבל מדובר כאן בגילוי השם, ויש לנו כלל שהקדוש ברוך הוא מתגלה, אז הקדוש ברוך הוא יוצא מהצמצום שלו, ומה קורה? לא יראני האדם וחי. לא אדם, לא מצרי ולא יהודי. זה לא מכה במובן של עונש, אלא זה פשוט לנוכח גילוי השם, הכל מתאפס, זה מתאים לתפיסה הקבלית, הפנימית, השורשית של של הזוהר, של הארי, של המקובלים, שבעצם העולם מתקיים בזכות הצמצום של השם. וכשהשם יוצא מהצמצום, ואין צמצום, השם מתגלה, אז הכל מתאפס. כמו שאתם רואים בתנך, שתמיד גילויים של השם מביאים להתמוסמסות של המציאות. כביכול השם יוצא מהצמצום. אז הסוד הזה בעצם מתגלה פה ביציאת מצרים. ולכן עכשיו הכל מובן, מה שקורה פה בלילה, אנחנו, אי אפשר, מי שינסה לכתוב סיפור, כן, לכן אני שואל, האם אני לא תרץ גושן, של ערוץ מאיר, של אסי וטוביה, האם הם הגיעו ללילה הזה? הם לא יכולים להגיע ללילה הזה, כי אי אפשר לתאר מה היה שם. מישהו שהיה שם משהו שהוא מעל הזמן, מעל המציאות הרגילה, ואנחנו לא יכולים לתאר את זה בספרי היסטוריה. אנחנו רואים פה איזשהו משהו כללי, יש פחד, יש התגלות השם, לכן צריכות דרוכים. מה מגן על עם ישראל, וזה הכי חשוב? המגן על עם ישראל זה שהם מכניסים את עצמם לתוך הבית. מה זה הבית הזה? הבית הזה, יש פה הרבה רמזים, הוא מעין בית מקדש בתקופה טרום ארץ ישראל, טרום ירושלים, טרום מקדש. הרי קורבן פסח יהיה בבית המקדש. וכאן בעצם זה הבית משמש בית מקדש. בפירוש הדבר שמי ש... מתי, איך אתה יכול להיות מוגן כשהקדוש ברוך הוא מתגלה? כשאתה הופך להיות לא מהצד של הבריאה, אלא מהצד של הבורא. כלומר, איך כתוב שם? בימי המשים... איך מתחיל בימי? בימי המשים... יושב בסתר עליון. איפה עם ישראל נמצא? בסתר עליון. בצל שדי, אותה מזוזה, השם שדי. בצל שדי התלונן. אומר לה השם מחסי, ואז זה מלא, כל הפרק הזה מלא וכל הפגעים, אבל אם אתה נמצא בצל השם, ולכן הדריכות זאת מבטאת שאנחנו רוצים להיות קשורים אל, זה בעצם המקום שבו הקדוש ברוך הוא מקדיש את עם ישראל אליו, ובזה עם ישראל ניצול מלהיות מת בעולם הזה. לכן מה המצווה הראשונה שידובר עליה? הקדשת בכורות. כי עם ישראל כולו בכור, כלומר, יש בכל משפחה בכור, אבל כל עם ישראל נקרא בכור. כמו שאנחנו כל בוקר בתפילה בברכת גאולה, אנחנו רואים, ובכורך, ישראל, גאלת. כל עם ישראל נקרא בכור. קדושת הבכור זה קדושת עם ישראל. הסיבה שניצולנו ממכת הבכורות, היא בגלל שאנחנו בני בכורי ישראל. שאנחנו בעצם, ולכן הלילה הזה, ולילה של הקדשת עם ישראל, השם עם ישראל בעצם מתאחד עם השם, מתאחד עם השם. יש כאן זיווג, קודש ברוך הוא שכינתי, זיווג בין הקדוש ברוך הוא עם ישראל, ולכן עם ישראל הופך להיות בצד של השם. הסיבה שהוא לא ימות, ושהוא בצד של השם. הוא לא בצד של הבריאה. הוא הופך להיות חלק, כביכול חלק מהבורא, ולא חלק מהבריאה. הבריאה מתמסמסת, אבל הקדוש ברוך הוא מולך עם כנסת ישראל, שהיא בת זוגו של הקדוש ברוך הוא. פרק הבא, שנדבר עליו לפני פסח, יהיה הסיפור של המצות פה. חן, חן, חן.